ערב טוב לכם, אחיי ורעי. אנחנו רוצים היום לדבר על שלושה נושאים, בעיקר על שתי נושאים. ולמעשה מה שאני הגעתי לכאן זה לדבר בעיקר על הנושא השני, שהוא דבר חמור. הנושא הראשון הוא, שוב, אנחנו בשיעורים הקודמים הראינו הרבה אינפורמציה לגבי אנשים, חוקרים, באקדמיה, כן, שהם כותבים על כך שהציונות היא בעצם נצרות פרוטסטנטית, מראים על שכל ראשיה נוצרים פרוטסטנטים, ולמעשה סוגדים לאותו האיש, ישו. זה לא משנה בכלל האם הם שייכים לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, או לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית. ההבדל הוא שאם הם שייכים לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, אז הם ידברו יותר על הנושאים הרוחניים יותר. אבל אם מי ששייך לאגף החילוני יתאר את הנצרות כמשהו, מבחינה, על פי הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, כדבר ארצי וחומרי, ואת אותו האיש הם יתארו בתיאורי הערצה בלתי נדלים. אבל הכל בכיוון של ארציות וחומריות. הביא את המוסר לעולם, עשה סדר, הביא אהבה לעולם, כן? דת האהבה הרצחנית הנוצרית, כן? זה בעצם, אנחנו ראינו שהרבה הרבה במחקר, כן? בשר מבשרנו, פרופסור סדן, הבאנו הרבה מקורות. אבל אנחנו רואים שזה מה שיטפון. יש מחקרים בלי סוף על כך שהציונות עצמה היא נצרות פרוטסטנטית, וכל דובריה, דבריה, לא רק ראשיה, שזה כבר הראינו אינפורמטיבית בפעמים הקודמות, גם סופריה במרכאות, ומשורריה במרכאות, כן? זה חלק מהסיפור של נצרות הפרוטסטנטית, לעשות שוויון בין הסופרים, שזה האנשים הענקים שהיו בתחילת בית שני, הנביא עזרא הסופר, שוויון עזוי, בין ענקים האלה לבין כל אלה שכותבים פיליטונים וכל מיני סיפורים וכל מיני דברים. ואותו דבר המשוררים, שזה דובר על משוררים, בית המקדש, דבר הקודש הקודשים, לעשות השוויון בינם לבין אלה שכותבים כל הדברים האלה, כל מיני שירים, שירים שגם ילד קטן יכול להבין. כמו שמרן רבי ברוך בר מקמניץ, שהוא היה גדול התלמידים של מרן רבי חיים מבריסק, אמר לחיים נחמן ביאליק, שחיים נחמן ביאליק בתור עיתונאי יצא לחול לסקר את גדולי התורה, ושניהם למדו בוולושין, אז שהוא הגיע לרבי ברוך בר מקמניץ, ראש ישיבת קמניץ, אז רבי ברוך בר אמר לו, בוא תראה מה יצא ממני ומה יצא ממך. אני, כשאני אומר שיעור, מיטב המוחות של ליטא באים לשמוע אותי. אחר כך מתווכחים על כל משפט מה שאמרתי, מה העומק שלו. ואילו אתה, מה יצא ממך? את כותב כל מיני שירים שגם ילדה בגן שמשחקת בבוס גם יודעת ומבינה את הדברים שאתה כותב. ובכן, מתברר שהביאו לי, תמיד מביאים לי, כן? מי שיקרא את החיבורים שלי, למשל המושבות הראשונות, הציונות והמדינה, על המיתוס והאתוס והכאוס, או החשיפה, הספר חשיפה, התרבות המערבית, הישראלית והמדע, הכל זה נצרות פרוטסטנטית, יראה את הכמות האדירה של האינפורמציה, כיוון שאני הרי לא מדבר לא על השקפות, לא סברות, ולא רעיונות, ולא תיאוריות. אני לא מדבר תיאוריות, אני מדבר רק אינפורמציה. ולכן מי שיקרא את השפע האדיר של האינפורמציה בדברים שאף אחד לא יודע, אולי יהיה נדמה לו שאני נכנסתי לספרייה אוניברסיטאית ל-20 שנה ולא יצאתי משם, ושאני קורא את כל העיתונות היומית כל יום. אבל לא היא. אני למעשה שקוע, ברוך השם, שקוע בעומק, בעמקי הסוגיות התלמוד, בחושם משפט, עם גדולי הענקים שנושאי הכלים שלה, ואולי 10-15% זה משהו ממה שאני ידעתי. 85% הכל זה מאנשים שמביאים לי את זה. אם זה נקרא עוזר מחקר, אני לא חוקר בכלל. הם פשוט מביאים לי בכמויות. וכיוון שבין התלמידים שלי יש גם כן מרצים באוניברסיטה, הם יודעים טוב טוב מאיפה להביא את האינפורמציות. ולכן אחד מהמרצים באוניברסיטת תל אביב הביא לי, הוא בא ואמר לי שיש כתב עת תיאוריה וביקורת של מכון ון ליר בירושלים, עורך פרופסור עדי אופיר, אומר, ושם יש מקבץ של הרבה מחקרים על הנושא הזה שלא דובר עד היום, שלמעשה עד כמה שהציונות היא נוצרית פרוטסטנטית, ועד כמה שכל הסופרים שלה במרכאות, והמשוררים במרכאות, וכל הראשים שלה, כולם נוצרים פרוטסטנטים. אז אמרת לו, תביא לי. הביא לי את זה בצורה מקובצת, ואני פשוט, טקתי, ואני אקריא לכם, אני אצטט לכם, מאותם פרופסורים, שכתבו מאמרים באותו כתב עת, ולמעשה, מאז שהם כתבו את זה, אנחנו רואים לפעמים, כפי שהוא אמר לי, שבתור הביקורת, אם יש אחד אומר כך, אז מביאים מישהו שחולק עליו, על הדברים האלה, שאני עכשיו מצטט בפניכם, מפי אותם פרופסורים, אף אחד לא חלק, אף אחד לא הביע שום ביקורת, כי זה עובדות ואינפורמציה. ובכן, למעשה, אנחנו בעצם מדברים על זה של המושג הזה של מחקרים אקדמיים שהוכיחו שהציונות היא תנועה נוצרית פרוטסטנטית מתוסבכת שהפתה את ראש החץ של הנצרות הזו שמטרתו היה לרסק את העם היהודי באמצעות ניצורו. הנושא השני, ולמעשה זו המטרה שלשמה הגעתי לפה, זה דבר נורא והיום, שכנופיית הבונים החופשיים באמצעות השתלטותה על אונסקו, השתלטה על כל מערכת החינוך במדינת ישראל. וגם מי ששייך באיזו צורה שהיא למחוז החרדי, שהסתפח בעוונותיו הרבים למחוז החרדי, מחויב ללמוד את כל מה שאורו הבונים הכנופיית, הבונים החופשיים, שהמטרות המרכזיות זה הקצנת הנצרות הפרוטסטנטית. אנחנו נדבר על קצת הרחבה כשנגיע לנושא הזה. אם יישאר לנו זמן, נדבר על כך שמפלגת השלטון, מפלגת השלטון מפאי, ב-15 שנים הראשונות של מיקום המדינה, התנהגה בצורה מחפירה, עם התכתשויות בין הראשים שלה, כל אחד רצה לרוף את הראש של השני, זה מפלגת שלטון, כן? של מדינה שרק עכשיו קמה, שסיכן בעצם את כל הקיום שלה. אבל כבר אמר מרן החזוני שישר בקום המדינה, זה בכלל לא מדינה. זה כנופייה שהשתלטה פה על האוכלוסייה באמצעות אלימות פיזית ואיומים, מי שלא, אי אפשר היה לחסל אותו, אז לאיים עליו בכל מיני אמצעים כלכליים וכו', כדי לשמד אותו ולנצר אותו. זה רק אם יישאר לנו זמן. ובכן, נתחיל עם הנושא הראשון שדיברנו עליו. עם תום מלחמת העולם השנייה, האקדמיה המערבית החלה לפתח ענף מחקרי, כבר דיברנו על כך, שהוא מתאר כיצד הנצרות הפרוטסטנטית השתלטה על העולם באמצעות המנזר של האקדמיה, והמערכת החינוך שהיא המציאה, החל מגן ילדים, יסודי ותיכון. זה המצאה של קלווין. זה המצאה של הנצרות הפרוטסטנטית. וכיצד היא הצליחה לשמד גם את רובו של העם היהודי ולהופכו לנוצרי פרוטסטנטי באמצעות אידיאולוגיות ימניות, שמאליות ואחרות. האקדמיה הישראלית כתת תרבות של המערב הפנימה מהלך זה רק לאחר שנות דור. ורק החל בערך משנת תשמ"ה, חוקרים שונים החלו חרף התנגדות מוריהם באקדמיה לפרסם את האמת העובדתית המרה שכל מאות אלפי המאמרים והספרים שנכתבו באקדמיה וכונו מחקרים, שייכים בעצם לספרות מגויסת של השלטון הבולשוויקי במדינת ישראל, בראשותו של ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, שהוא אמר, הקומוניזמוס זה היסוד שמנחה אותנו, כן? והמציאו עבר שלא היה ולא נברא, שכולו מיתוסים, היינו שקרים וגזבים, מאז ועד ימינו, זה החידוש, ועד ימינו. מידך, האקדמיה הישראלית, מה שהיא לא, אז הם אלה שאולי שמעתם עליהם הפוסט ציונים, הציונים, יש כמה דרגות, פוסט ציונים, פוסט זה מאוחר, פוסט ציונים, הציונים, לא ציונים, אנטי ציונים. אז זה הפנימו אותם חוקרים, כן? אבל האקדמיה הישראלית עדיין כמעט לא הפנימה את המחקר באקדמיה המערבית, העוסקת בתחום המוכיח שהאקדמיה, על מכלול הכלים ושיטות המחקר שלה, וכל מושגיה, כל המערכת המושגים שהמציאה, כולם מבוססים לחלוטין על התיאולוגיה הנוצרית הפרוטסטנטית, ברמות הקצנה שונות. אך אמנם יש סנוניות ראשונות לכך, למשל פיני אפרגן כתב במאמר תיאולוגיה פוליטית וביקורת מודרנית, בכתב העת, אותו כתב עת מדעי שנזכרנו, תיאוריה וביקורת, מספר 36 אביב 2010, במכון ון-ליר ירושלים, והוא מצטט את קארל שמיט בספרו 1922 למניינם, שתיאולוגיה פוליטית, זה הספר של שמיט, בעמוד 57, והוא מצטט את קארל שמיט, ואחד האנשים שהוא מבסס עליהם את התובנה הזאת. כל המושגים המובהקים של תיאוריית המדינה המודרנית, כשאנחנו מדברים על תיאוריות, זה מדעי המדינה, הם מושגים תיאולוגיים מחולנים, זאת אומרת, מבוססים על מבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית המוקצנת, של שוויון ארציות חומרנית, המשווים למשל גם את אלוהות לאדם. ריבונות נטול עמימות ומזהה עם התפיסה התיאולוגית של הריבון האלוהי. כן, אבל זה רק סנוניות בודדות. אבל למעשה אנחנו רואים שעדיין כל אלה שקוראים לעצמם פרופסורים, היינו הקרדינלים של הנצרות הפרוטסטנטית במנזר שלה באקדמיה, פה בארץ, כן, מתעלמים לחלוטין מאותו ענף מחקרי שכבר החל להתפתח לפני 70 שנה במערב, שהאקדמיה היא למעשה מנזר נוצרי פרוטסטנטי. אפשר להבין אותם בתור יהודים, כן, אם זה מנזר, אם הם בעצם קרדינליים של מנזר, אם כן למה זה אנוכי בתור יהודים, כבר תחזור, תתחיל ללמוד בישיבה, אז אולי אפשר להבין את זה. נפגשתי עם פרופסור שביקש להיפגש איתי לפני חודש, פרופסור קוקוצ'קין, גם כן הוא עורך, אחד מהעורכים של כתב העת תיאוריה הביקורת באוניברסיטת באר שבע, והוא באמת אמר לי, אם כך, איך עושים את זה? אם אכן הכל זה נצרות פרוטסטנטית, איך משנים, איך הם מעזרים את הגלגל? מה שאני אמרתי, מה שצריך לעשות זה, אמרתי לו, שלמעשה כל מה שנקרא היום מדעים, מדעי הטבע, מדעי החברה, כל שכן מדעי הרוח, כן? כולם, למעשה צריכים להיות שייכים למדעי הדתות, וגם במדעי הדתות בתחום צר ביותר, כן? הדת הנוצרית הפרוטסטנטית. ולכן כל מרצה היה אמור לפתוח את השיעור הראשון, את השיעור הראשון שלו באקדמיה, בכל תחום שהוא, מדעי הטבע, מדעי מחשב, מדעי החברה והרוח. רבותיי, אנחנו כעת הולכים ללמד אתכם נצרות פרוטסטנטית. כך הוא היה צריך להתחיל. אנחנו מלמדים אתכם עכשיו, כן, את הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, דרך התחום של ראיית חשבון, או מדעי המחשב, או פילוסופיה, או היסטוריה, ולהציג את ארבעת מבני החשיבה של נצרות הפרוטסטנטית, ותת מבניה, ועם זה להתחיל לזרום. כשכל הזמן, בכל שיעור אמורים לשמוע כל הזמן, אז לפי הנצרות הפרוטסטנטית, התיאוריה הזאת, הזאת היא כך וכך. לפי הנצרות הפרוטסטנטית, כיוון שלפי הנצרות הפרוטסטנטית, על פי מבנה החשיבה של השוויון, האקדמיה מבוססת על מחקר השוואתי, על פי השוויון של הנצרות הפרוטסטנטית, אז זה כך וכך. זה מה שהיה צריך לעשות, זה בשלב ראשון. הכל זה בולשיט, אבל לפחות למדו את זה בצורה הזאת. יש פתרון. בוא נתחיל ככה. נשמע מה הסטודנטים אומרים. הסטודנטים אם יגידו, מה, בשביל זה הגענו לפה לאקדמיה, בשביל ללמוד נצרות, דת נוצרית פרוטסטנטית? תגידו, מי שלא נוח לו, בבקשה, שיצא. אנחנו אקדמיה, אנחנו המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית, אנחנו למעשה הקרדינלים, או אם דוקטור זה ארכיבישוף, זה מי שלא רוצה, ילך למקום אחר. אנחנו מלמדים דת נוצרית פרוטסטנטית. זה כנראה קצת קשה להם, עם כל התסביכים שלהם, כי למה זה אנוכי? אז לכן זה עדיין לא מתבצע. במערב זה כבר מתבצע. וככה מלמדים גם כן בהרבה מקומות. בפרט, כן, באותם אלה שמכירים את ענף המחקרי הזה, שעוסק בכך שהאקדמיה היא למעשה דת נוצרית, פרוטסטנטית, שהומצאה לפני 500 שנה על ידי הכומר, חולי הנפש, מרטין לותר, גדול האנטישמים, ועל ידי ז'אן קלווין, וכל ההבדל, כן, בסוף ימי הביניים, והם לא רק שהם לא יצאו מסוף ימי הביניים, אלא הם נכנסים לחושך הרבה יותר קיצוני על ידי הקצנת אותה מבנה חשיבה של סוף ימי הביניים של מרטין לותר וקלווין. כן, אני הזכרנו מדעי המדינה, אני אזכיר אנקדוטה לפני, כלומר, בערך 35 שנים, פגשתי אחד בשם רון פלג, אני לא יודע מה הוא עושה היום, אם הוא חי, הוא היה נחשב בכיר החוקרים של, של שיטות מחקר. והוא אמר לי, אחרי מלחמת וייטנאם, אחרי שאלפי מדענים במדע המדינה, סוציולוגים וכו', הוא עסקו על ידי משם תוצאות הברית, כדי לדעת איך לנצח את וייטנאם, ונחלו כישרון חרוץ, כישלון חרוץ, אני פונה אל עמיתי החוקרים, ואני אומר להם, אנא, אל תחקרו לא את ההווה, לא את העבר, את ואת העתיד. תחקרו את העבר, שם לא יקרה לכם שום דבר. אם תגידו שנפוליון תחת לקרקפת שלו, הסתובב לו מחשבה כזאת, לכבוש את זה, כי זה וכך, נפוליון לא יקום מהקבר ויגיד לכם אתם טועים. אבל אנא, הפסיקו לחקור לא בהווה ולא בעתיד. אבל כנראה שהיצר, הכבוד המדומיין, וכל זמן שהכבשים פה במדינה, ההמון, כן, אוכל את כל, את כל התעמולה שלהם, אז אין להם בעיה, וברדיו, בכל בעיה, מביאים אל האולפן, הפרופסור מהמכון לאסטרטגיה, עם כל מיני שמות כאלה מפוצצים, מה אתה אומר, איראן, מה אתה בתור מומחה, מה הם חושבים תחת לקרקפת, ומה הולכים לעשות, לפעמים הוא קצת מתבלבל, לא יודע איך, הוא רוצה לצחוק, אבל הוא לא, אסור לו לצחוק, אחרת לא יקראו לו עוד פעם, לפעמים הוא אומר, אני לא יודע, ואולי, ולפעמים הוא די עזוי, ואומר, ברור שיהיה כך וכך, זה לגבי המדעי המדינה, ובכן, זה רק סנונית בודדת, אני חושב. למעלה מ-100 חוקרים בארץ ובמערב פרסמו מאות מאמרים וספרים שהוכיחו חד משמעית. כן, כי זה לא רק פה, זה גם כן בחול, על מחקר על הציונות. הוכיחו חד משמעית שהציונות הינה תנועה שכל חבריה הם נוצרים פרוטסטנטים בתוסבכים, שחלקם הגדול כלל אינו מודע לכך. תנועה שהמציאה מיתוסים סינתטיים מופרכים ומעוותים, כגון שלילת הגלות, כן, שלילת הגלות, הם אלה שעשי שהביאו את כל הגלות לפה, את כל המיתוסים ואת כל המבני חשיבה הגלותיים של הנצרות הפרוטסטנטית לפה, הם יוצאים נגד שלילת הגלות, כן, שכאילו הגלות הם אלה שנשארו יהודים. עבודה עברית, שוויון, חילוניות, לאומיות נוצרית ולאומנית וכו'. אנחנו בהמשך הציטוט נראה כבר מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שיטת הפרופסורים מסבירים את זה בצורה חד משמעית. אתאיזם, לא יכול להיות מישהו אתאיסט אם הוא לא יש, אם הוא לא יש שייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. לא מאמין בכלום. לא מאמין בכלום חוץ מארבעת מבני החשיבה של הנוצרות הפרוטסטנטית על מבני החשיבה שלה, ואתה יכול גם כן להריך את ישו בתור אתאיסט, אבל רק ברמה החילונית. והחילוניות, בהמשך גם נראה שהם אומרים את זה בצורה מפורשת, חילוני יכול להיות רק מי שהוא שייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. זאת אומרת, חילוני הוא נוצרי פרוטסטנט. על כל פנים, את הדבר הזה, כן, הם מדברים על כך, על המפריחים את כל המיתוסים האלה ששלילת הגלות, עבודה עברית, שוויון, חילוניות, לאומית נוצרית ולאומנית. אנחנו נביא להלן ציטוטים, ורק ציטוטים, אני רק מצטט. ממספר עבודות מחקר שדנות בתנועה הציונית המוכיחות את היותה הנוצרית פרוטסטנטית ועל ההרס והחורבן שהמיטה על העם היהודי. מחקרים אלה נבחרו היות והם מרכזים מידע מעשרות מחקרים נוספים. שאני לא אצטט את כולם, רק אני יכול להפנות, אני אגיד בכל מאמר מי כתב אותו, איפה אפשר לראות אותו בכתב עת תיאוריה ביקורת, שם תראו כבר את כל המקורות, באיזה שפע של מקורות יש לכך. יש לציין שכל המחקרים האקדמיים לוקים בפגמים מכוננים, המובנים לאורך כל מחקריהם, בשטיפת מוח שכותביהם עצמם סובלים ממנה, בכך שהביקורת שמשמיעים מבוססת גם כן על מבנה החשיבה הנוצרים הפרוטסטנטיים, ועל רשת המושגים המעוותת הנגזרת מאותם מבנה חשיבה נוצריים דוגמטיים. הנתפסים אצל כותביהם כיסודות של שכל ישר אנושי. ולכן הניתוחים של הידע שהם מציגים אינו מטושטש, שגוי, ולעיתים חסר משמעות. ולכן לא ניתן כלל לסמוך על הבנתם את המציאות הנגלית לעינינו, בבחינת אין חבוש מתיר את עצמו מבית הסורים. אם כן, מה, איך אני מצטט? אני מצטט רק את האינפורמציה. זה עשה כך, זה הוציא מהפה שלו כך וכך, זה אמר כך וכך. לעומת זאת, הצגת הדברים שאני מציג, משקפת את המציאות כפי שהיא. כיוון שהיא מנקודת מבט אינפורמטיבית, בלבד, כן? מחוץ למערכת הנוצרית, הנקייה לחלוטין מאותה נצרות, ובפרד מנקודת מבט מאוזנת על פי המסורת התורנית, שאני משתדל לא לגרר חלילה לפרדיגמה ולניסוח האקדמי וכלליו, הבנוי כולו על היסודות המעוותים של הנצרות הזו. לכן אנחנו נביא רק את הציטוטים של מידע, של אינפורמציה, או הבנתו שאינו מהווה המצאת העבר או ההווה. את המאמר הראשון שנציג, המאמר הראשון שאנחנו נציג, הוא על ידי פרופסור קציה אלון, מחוג לספרות באוניברסיטה העברית, הכל תיאוריה ביקורת, מספר 26, אביב 2005. שם המאמר, נוצרים, יהודים ואחרים, עיון במורשת הספרותית של אברהם אהרון קאבק ושלום אש. אני מתחיל לצטט. הסובייקט הציוני, היהודי האירופי, בהמשך, המודל של הישראליות, ביותו נתין של הפרדיגמה האוריינטליסטית. מה פירוש פרדיגמה אוריינטליסטית? זו תפיסה מדומיינת, מתנסית ומעוותת, מבוססת על תיאוריית הגזע שהמציאו ראשי הציונות, כפי שהוכחנו בשיעורים הקודמים, ושהוכחנו שהתנועה הנאצית נקסה אותם, כן? ולכן זה למעשה תפיסה מדומיינת, מתנסית ומעוותת לגבי נחיתויות של האוכלוסיות במזרח אירופה והמזרח התיכון. תפיסה שהומצאה באירופה על ידי הנאורים הפרוטסטנטים, נאורים, אילומינטי, זה מתקשר לזה, זה מוארים, מפה מגיע המושג נאורים, בפרט בגרמניה, תפיסה שכונתה המזרחיות. ככה זה במחקרים, במרכאות שלהם, באקדמיה, זה קוראים לזה מזרחיות. אז התפיסה שהומצאה על ידי אותם נאורים, אז אותה פרדיגמה אוריינטליסטית, אוריינט, מזרח, כן? נסע עמו סובייקט של תבניות, תשמעו, זה לא אני אומר, נסע עמו סובייקט של תבניות מדומיינות. אמרנו, המצאת העבר, תפיסות מעוותות, שהן עזויות, בלי שום קשר למציאות. תבניות מדומיינות של המערב, לממלכת ייצוגים, שוב, דמיונית. עמוד 177. בשלהי שנות ה-30 פרסמו אהרון קאבק ושלום אש, שניהם סופרים במרכאות, נוצרים פרוטסטנטים, רשמית, זאת אומרת, הם היו דתיים מאוד, הם אפילו הדבילו את עצמם לכנסייה. והם נקראים מראשי הסופרים העבריים, הסופרים, רואים את העיוות, הדבילו את עצמם לאותה תומה, מראשי הסופרים העבריים. ובכן, בשלהי שנות ה-30 פרסמו אברהם אהרון קאבק ושלום אש רומנים עבי קרס על חייו של ישו הנוצרי, עבי קרס, מנקודת מבט אוהדת. היא לא כותבת נערצת, היא כותבת אוהדת. אבל כנראה בהמשך, כשהם כבר הדבילו את עצמם, זה כבר היה נערצת. ספריו של שלום אש תורגמו ל-36 שפות. כיוון שכל העולם רצה לראות איך זה שיהודי, בכזה שיא התסבוך, כן, ממכר את עצמו לשטן ומעריץ של הנצרות עצמה. והסופר היידי היחיד, עד בשוויס זינגר, שנהנה ממוניטין בינלאומי. לא פלא. בעמוד 178, האינטלקטואלים היהודים הפנימו, עכשיו תשמעו טוב, היא לא אומרת חלק גדול, חלק קטן, כללית, האינטלקטואלים היהודים הפנימו את עולם הסטריאוטיפים הנוצרי, ופיתחו רגשי נחיתות, דיברנו, כן? לצרות פרוטסטנטית מתוסבכת של ראשי הציונות, סופריה במחות ומשוריה, מתוסבכים, עם רגשי נחיתות איומים. חמוטל בר יוסף מזכירה בהקשר זה את סיפוריו של ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי הוא חי עם נזירה יוונית, מת במנזר בירושלים. אז היא מזכירה בהקשר זה של הסטריאוטיפים הנוצריים המופיעים בשיריו של צ'רניחובסקי. ישו מאחורי הגדר. סליחה, מאחורי הגדר זה, היא מזכירה את הסטריאוטיפים של הנצרות כדבר שאוהדים אותו, כן, אצל ברדיצ'בסקי בסיפורים שלו, אופן כללי. מאחורי הגדר של ביאליק, הערצה העיוורת לנצרות. ואת שיריו של צ'רניחובסקי. ישו הפך לאורח רצוי בספרות המודרניסטית ביידיש. אנחנו מדברים לפני מלחמת העולם השנייה. תכף נראה שהיא עוברת לזה שזה, שהיום אין שום הבדל. כל אלה שנקראים סופרים, משוררים, עד ימינו. כל מיני סורים, אולי שלא שמעתם, טוב שלא תשמעו עליהם. יורן קניוק, בר, וכו', כפי שתכף נראה. בעמוד 179, ב-1906, החל להתפרסם בחלקים מחקרו רב ההשפעה של פרופסור יוסף קלאוזנר על ישו הנוצרי. קלאוזנר להזכיר, רואה את עצמו כתלמיד, עם מי לא, של אליעזר בן יהודה, ממית השפה היהודית. כן, שהטיף להתנצר, ובניו שמעו בקולו ושניהם התנצרו. והוא רואה את עצמו ממש כנושא כלים שלו. קלאוזנר כתב, ישו הוא בעל מוסר בידיעה. אוקיי? הנצרות הפרוטסטנטית, נוצרית פרוטסטנט, מאגף החילוני, בבקשה, הנה תמונת מצב, במה הוא מריץ אותו, לא רוחניות, הוא אומר מוסר. ובכך יצטרף לדעה, תגידו, אולי רק הוא חשב ככה, לדעה שרווחה אז בקרב המשכילים היהודים. כל מי שקרא לעצמו משכיל והמוצא שלו היה יהודי, הוא ראה את זה, את ישו בעל מוסר בידיעה. כי מבחינה מוסרית נעלה הנצרות על היהודות, על היהדות. לא משנה שיהדות זה גם מושג נוצרי פרוטסטנטי, כזה דבר אצלנו במקורות, אבל תשימו לב לתסבוך. למשל, ראו בברנפלד, 1910, נבוכי הזמן, עד הזמן. חנן חבר מביא טקסטים מתוך הקובץ קהילתנו. מה זה קהילתנו? יש פה בארץ, אז, לפני 80 שנה, כן, יישוב קטן שנקרא ביטניה אילית, שבו דיברו חברי ביטניה אילית, החלוצים, שבו דיברו חברי ביטניה אילית על עצמם במונחים של ישו ותלמידיו. זאת אומרת, כשהחלוצים, הציונים מגיעים לארץ, הם חשים שהם כמו ישו והתלמידים שלו. עמוד 181, האינטלקטואלים הציונים קראו את הספר חיי ישו של קלאוזנר. כולם קראו את זה בשקיקה. הנצרות הקדומה הפכה למעין הסימון, עד כדי כך, שייצג ביניהם את כל מה שעזבו מאחור את המערב. גם סימל המערב, נצרות פרוטסטנטית, זה סימל. הקדמה התרבותית, במרכאות, אני עושה לזה במרכאות עליונות. הרעיון המעלה על נס את ישו ומציגו כיהודי מקורי, לעומת פאולוס, ממציא הנצרות. מופיע אצל הוגים ציונים רבים. ובהם גם אותו יוסף קלאוזנר, א' ד' גורדון, ממציא דת העבודה, מרטין בובר, ודאי, הוא גם חי הרי עם נוצריה, וברדיצ'בסקי. מה קורה אחרי מלחמת העולם השנייה? עליית הנאצים לשלטון בגרמניה הטילה אור לא מחמיא על שימוש של יהודים, אותם אלה, כל אלה שהזכרנו, אותם יהודים משומדים, שהם בכלל לא יהודים, נוצרים פרוטסטנטים, הטילה אור לא מחמיא על השימוש של יהודים משומדים במוטיבים נוצריים. אל תחששו, לא נטשו היוצרים היהודים סימבוליקה טעונה זו, את הסמליות הטעונה הזאת, אלא רק כאשר קלו כל הקיצים וסופרים רבים, אז התחיקו והעלימו את כל הפרק הנוצרי בכתיבתם. על ש"י עגנון שמעתם? על השטר ראיתם, יש לו כיפה, מישהו כנראה מדמיין, בגלל השטיפת מוח, שהוא דתי, נכון שהוא דתי, אבל שייך לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית. וסיפוריו של ש"י עגנון מ-1928, שהציגו את ישו מנקודת מבט אוהדת. זה האדם עם הכיפה, אבל זה בסדר, בתור נוצרי פרוטסטנט, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא קצת מהאסלאם, קצת מאינדו, מהמזרח, קצת מהקתוליות, קצת מהאינקה וזהו, מהמוסלמים, לעשות איזה סלט קומפוז, ולהגיד אני יהודי, זה גם כן אין בעיה. כי אין בחירה, אז במילא, על פי הבני החשיבה הדטרמיניסטי של הנצרות הפרוטסטנטית, אין בחירה. במילא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין טוב, אין רע, ואין בכלל מסורת. אז לכן אם אין מסורת לפי היסוד הרי בפני החשיבה הראשונה שאתה מצטעת את כל אחד יכול להמציא מה שהוא רוצה. וסיפרנו נדמה לי שהגרון זצל רבי יעקב אדלשטיין בא וסיפר בהפתעה, כי הוא לא ידע את מה שאנחנו מדברים פה, שמספיק משהו קטן, אני מספיק שאני אגיע, אני אקום בבוקר ואני חטט באף ואני אגיד שבזה אני יהודי, ואף אחד לא יוכל להגיד שום מילה, וחז יכול מישהו יגיד מילה על זה שהוא יכול להיות גוי גמור, ושקוע באיזה מנזר, אבל הוא טוען שעל ידי כך שהוא מחטט באף הוא יהודי. אין מונופול, איך אומרים, תמר זנדברג או מישהו עמית אלוני במרץ, אין מונופול על היהודות. היא צודקת, בתור נוצרית פרוטסטנטית, אין מונופול. אבל מי שיהודי, יש מונופול רק אחד, רק התורה הקדושה, תורה שבעל פה שקיבלנו מהר סיני. אבל אין מונופול, זה הנצרות הפרוטסטנטית. אז הוא מספר שפתאום פוגש הוא פוגש אחד שכנראה המוצא שלו יהודי, הוא אומר, רבי, אל תראה אותי ככה, אני יהודי טוב. ומה הוא יהודי טוב? אני מקפיד כל שבוע לקבל את מעריב. כן? העיתון הנוצרי פרוטסטנטי, כל שיון בנשיאות נפש, כל שבוע את המעריב הביתה. נו, אז יש יותר יהודי טוב ממני? אין מונופול. חיו אומר, הוא פוגש עוד אחד, רבי, לא יראה אותי ככה, אני כל יום כיפור נוסע עם הקר, עם המכונית, לכל נדרי, ואחרי שגורמים גומרים את התפילה שזה תפלה, הפרזידנט אומר לכולם להוציא דף ונייר, התפילה הבאה, בשנה הבאה, ב-21 באוקטובר, שעה זה וזה. אז יש יהודי יותר טוב ממני? אני יהודי. אין מונופול. אין מונופול על יהודי. כל אחד יכול להגיד שיהודי, בנצרות הפרוטסטנטית. וזה ההוכחה הכי טובה, שמי שאומר את המילים, כן, החשוכות האלה, של תמר זנדברג, וכל ראשי מרץ לדורותיהם, אין מונופול על מי שיהודי, או קלדרון, זה הוכחה שהם נוצרים פרוטסטנטים חשוכים פרימיטיביים, שלא מבחינים אפילו בכן יהודיות לבין נצרות פרוטסטנטית. והם כלא יודעים עד כמה הם שקועים בתוך הנצרות הפרוטסטנטית שלהם. על כל פנים, סיפוריו של ש"י עגנון, 1928, שהציגו את ישו, בנקודת מבט אוהדת, הצג ראשי תיבות, אורי צבי גרינברג, כן? ולימין לא היה משוררים. לא, אני קרא, כמה שידוע לי, לא היה משוררים. הצג היחיד שהיה ימני, הוא היה בהתחלה שמאלני קיצוני. ורק לכן הוא נהיה משורר. אז אחר כך שהוא עבר לקצה השני, הם יכתירו אותו בתור המשורר הלאומי שלהם. כן? ולימדו בכל המוסדות של האגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, היינו הציונות הדתית, לימדו את זה, בשביל ללמוד את השירים שלו לבגרות, כן? אז אותו הצג לא התיר לפרסם אף לא שיר אחד משירתו המוקדמת. אפילו שיר אחד. וזה לכן אין שום בעיה. אם הוא עד את ישו, אז למה שהציונות הדתית, שתור האגף דתי, נוצרי, פרוטסטנטי, לא יבקש עוד בבגרות שילמדו, שהם ילמדו את זה ויבחנו על השירים של הצג. אבל כמובן הוא ממשיך להריץ את ישו, לא להתבלבל. הנצרות, בנצרות הוא ממשיך את הנצרות תישו, גם בזקנותו, כפי שכבר סיפרתי, סיפר לי פנחס דימנטמן על ביקורו בביתו של הצק בשיקון ותיקים בגבעתיים, ומיד הוא אומר כשנכנסתי לבית שלי, זאת אומרת, אני סיפרתי על דימנטמן שהצק הוא נוצרי פרוטסטנט, מריץ את תישו והנצרות, הוא אומר לי, אתה ממש מצחיק אותי, אני הייתי אצלו, איך שנכנסתי לבית, החל אורי צבי ברינק לדבר על ישו בנצרות בהרצה עיוורת. אז אתה אומר לי שבשירים שלו, בזה הוא כותב על נצרות ועדה לישו. אני ממשיך לצטט. הקמת מדינת ישראל החל פרק חדש ביחסה של הספרות העברית. זאת אומרת, מתום השואה יש בעיה, נמצאים בתסביכים, בבעיות, לא רוצים שידעו כל הסופרים העבריים למיניהם והמשוררים למיניהם, שהם כולם ספוגים בעדה לנצרות ולישו. קום המדינה הופך פרק חדש. מאז מתחילים שוב, כאילו לא קרה שום דבר. עוד פעם, כל אלה שמכונים במרכאות סופרים, במרכאות משוררים, מתחילים לכתוב בצורה חופשית על הרצה עיוור לישו ולנצרות. הקמת מדינת ישראל החל פרק חדש ביחסה של הספרות העברית. כן? בפרט כשהחלה השמדת העם הרוחנית, אני אומר בסוגריים, כן? על ידי ממשלת מדינת ישראל של למעלה ממיליון עולים. לא היה ניתן לעשות את באמצעות אמירה גלויה כלפיהם שרוצים לשמד אותם ולהעבירם לדת הנצרות, שעליה מבוססת הציונות. כן, יש כדאי להסתכל בקרטון בלום רות, המטפחת של ורוניקה, ספר היובל לכבוד דן מירון, מה שכותבת על כך. ובכן, דבריהם של בן ציון כץ, עורך הזמן ואת הזמן, ושל שי עגנון, מייצגים את קו המחשבה הנצרני, ביטוי חדש, במקום להגיד נצרות, קו המחשבה של הנצרות, קו המחשבה הנצרני, שבלט באותה תקופה. עמוד 191, שלום אש הציב בפני החברה היהודית, היינו היהודו נוצרית, הוא מתכוון, כן? ובפני החברה הציונית הישראלית, שנוצרית פרוטסטנטית, כן? וחוץ מרבים שהתגיירו ועברו לעם היהודי, היינו לחרדים, בפרט מראה רבת עוצמה. הוא מציב, שלום אש, מציג בפני החברה הציונית הישראלית, כן? מראה רבת עוצמה למערכת היחסים שניהלו עם הנוצרית, עם הנצרות. וזה שהציונים שטופים בעצמם, אני מצטט הכל, שהציונים שטופים בעצמם ברעיונות ומושגים נוצריים פרוטסטנטיים. בפאוליניות שלו, החזיר שלום אש לציונים את המבט הנוצרי. הם הציונים ביקשו לנקס לעצמם את הנצרות ולראות את עצמם בתור הנוצרים האמיתיים, האותנטיים. כן, רגע, שיהודי מדרדר, הוא רוצה להיות נוצרי יותר מאפיפיור. אז באים אנחנו, הם עוד לוחמים, אנחנו הנוצרים האמיתיים. אחד וכלי יש לו, תגידו שאנחנו לא נוצרים, אנחנו הציונים. אנחנו הנוצרים האמיתיים, האותנטיים. עמוד 195, האתאיזם. מה שאמרנו כבר לפני מספר שיעורים, שלא יכול להיות אתאיסט, שאם הוא לא נוצרי פרוטסטנט. הנה בבקשה, פרופסור יעלון. האתאיזם המונח על שכבת היסוד דתית, תרבותית, נוצרית, פרוטסטנטית. אוקיי? פרופסורית, באוניברסיטה העברית, סוף ציטוט. עד לפה הציטוט הזה. לנוכח תפיסות חמורות והזויות אלו שראשי המשכילים הציונים, שישו היה חידוש של שיא המוסרי כביכול, ושהנצרות, דת האהבה הרצחנית, היא יותר מוסרית ונעלה מהיהודיות, עפר לפיהם, מובנת הסיבה מדוע הרב קוק כתב בדיוק את אותם דברים המהווים כפירה בכל י' ג' היקרי האמונה של הרמב״ם. אמנם, רק אחרי מה שקראנו, זה מתחיל להיות מובן. מה מובן? תכף נראה. הרבה חרדים תמאים, לשם מה היה זקוק קוק, לאמץ דברי כפירה כה חמורים, תכף שנצטט אותם, האם לא די לו בקופת השרצים שהוא המיס על גבו הכופרת בעיקר האמונה י"ב של יקרי האמונה, שהעביר לנו הרמב״ם בעניין צפייה למשיח, כגון מה שהוא ראה את עצמו כמשיח בן יוסף, ואת הרצל כעקב משיח בן יוסף. אז בשביל מה הוא היה צריך את הסיפור הזה לקפור בכל י"ג להיקרים של הרמב״ם, ולהגיד שהוא מרשנציוש והנצרות יותר טובה מהיהודיות, בשביל מה היה צריך את זה? עכשיו אנחנו יודעים למה, תכף נראה למה. קודם כל בוא נציג את זה. קוק ייסד ירחון ספרותי. הירחון הספרותי הזה היום לא ידוע. באוניברסיטת בר אילן הוא קיים. באוניברסיטת תל אביב אני לא יודע, כי לי הביאו את זה מאוניברסיטת בר אילן. הירחון הספרותי הזה נקרא הניר. הניר, היי נון יוד ריש, נירו לנו ניר, שירו לנו שיר, לכן הניר. מאמר, דרך התחייה, חוברת א', קובץ ספרותי, יוצא לאור על ידי חובבי ספרות בארץ הקודש, ברכתו של הרב קוק, ירושלים, תפרש סמכתת, זה 1909 למניינם, דפוס לוי ושותפיו, כן? כל הפרטים הביבליוגרפיים, שלא מישהו יחשוב מאיפה הבאתי בכלל כזה דבר, כל הפרטים הביבליוגרפיים ניתן לאשש ולבדוק. בשביל מה הוא עשה את זה? כדי לרצות אולי את הנחיתיות שפיעמה בו, ולראות שגם הוא יכול לחשב כאחד מאותם לבלרים סופרי הציונות. לכן הוא ראה צורך להוכיח שגם הוא אינו מפגר אחרי הנחיתיות של השנאה העצמית והרדידות הפרימיטיבית ששטפה אז את מוחם של אותם ערב רב הציונים, שכינו את עצמם סופרי הציונות, שחשו נחיתות מול הנצרות. לכן הוא גם מוציא ירחון ספרותי, כאילו זה כבוד גדול, ירחון של לבלרים. כן, כדי הכל בתוך נחיתיות על נחיתיות להיות, להידמות לסופרים במרכאות, כן? שיא הזוהמה להידמות אליהם. אז לכן גם הוא מוציא כתב עת ספרותי. למה באמת אנשים לא שמעו על זה? מיוחד צריך לשמוע קצת יותר, פשוט מאוד. כי הוא הוציא רק אחד. הוא הוציא רק אחד, אחרי זה יותר לא מוציא שום דבר. תכף נראה למה. הוא כותב שם ככה. ישו היה אישיות, ציטוט, עם כוחות נפש כבירים. אנחנו דיברנו על זה שהציונות, הסופרים אומרים שזה דת אהבה, שיא המוסריות, בבקשה, לפניכם. ציטוט שהוא כותב בקולמוסו, הנצרות באמת, באמת, באמת מוחלטת, רצתה לשרש את השנאה מכנסת ישראל, כן? מי זה הכנסת ישראל? הפרושים, כל התנאים הקדושים, כל הנביאים. אז הנצרות רצתה, התעלתה מעל היהודיות, אתם זוכרים? כל האינטלקטואלים, כל הסופרים, שהנצרות היא מוסרית יותר מהיהודיות. בבקשה, תראו את הנחיתיות ותראו את החיקוי. חיקוי ממש, ממש מדהים. ועכשיו מבינים למה הוא כותב את זה. כדי לחכות אותם בצורה מוחלטת וטוטלית של הסופרים אחרת, אחרת לא יכירו בו חס וחלילה בתור אחד מלבלרי הציונות. הנצרות באמת רצתה לשרש את השנאה מכנסת ישראל. ועוד איפה? פה הוא שייך לאגף הדתי הנוטוצנטית, במקורה האלוקי. אחרת זה רק הוא יהיה שייך לאגף החינוני של הנוטוצנטית. לא, הוא שייך לאגף הדתי, לכן הוא צריך לצרף גם את אלוהים להכניס לתוך הבוץ הזה, הכפרני, במקורה האלוקי. עפר לפיף. אומנם, ההתבזות הזאת לא עזרה לו. יוסף חיים ברנר, כן, כן, יוסף, אותו אחד שנרצח אחר כך, יוסף חיים ברנר, שנחשב אז בעיני אותם סופרים מתוסבכים כמבקר הספרותי החשוב ביותר, תקף בצורה קשה ביותר את קוק. הוא כתב שגם הוא מתוסבך וסובל ממחלת נפש של פיצול אישיות. התקפה זו הספיקה לו, קוק, להבין שאין כל טעם להמשיך בהוצאת כתב עת זה, בפרט אחרי שבנו, צבי יהודה קוק, ניסה לשנות את גרוע הגזרה ואת יחסו של ברנר לאביו על ידי מכתב אל ברנר, תוך התחנפות והתרפסות אליו, תשמע, אבא שלי זה לא ככה, אבא שלי הוא גדול, אבא שלי זה, ברנר אפילו לא טרח לענות לו תשובה. טוב, המקורות והעובדות לדברים האלה שאמרתי עכשיו, שהובאו בקטע הזה, מופיעים במלואם בחיבור שלנו, שלגבי על הציונות של דת הציונות. על דת הציונות לא להבדיל לא מדת הציונות של אלחנן, אלא דת הציונות בקף משבתאי צבי, שפינוזה דרך מנדלסון והרפורמים, עד לציוניזם והזרוע המבצעת שלו, הציוניזם הדתי. בעמוד 164, שם יש את כל המקורות. נעבור כעת לעוד ציטוט, של פרופסור, שהזכרנו אותה מקודם. רות קרטון בלום, המתפחת של ורוניקה, כתיבה מחודשת על הברית החדשה בספרות הישראלית, עמוד 197, מתוך רגע של הולדת, מחקרים בספרות עברית ובספרות היידיש לכבוד דן מירון. דן מירון זה אותו פרופסור דן מירון שכתב את הספר יציאה מן הפרפר לגבי נתן אלתרמן, שם הוא כותב היטב על כל התסביכים שלו, על כל הזוהמה שהוא היה נתון בה, לא רוצה אפילו להוציא על פה איזה זוהמה, כולם מבינים. אז לכבודו, כן, הוציאו לכבודו את ספר הזה, עורך חנן חבר, מוסד ביאליק, ירושלים 2007. אני מתחיל עוד פעם, מצטט, אני רק מצטט, אינפורמציה. כל מי שמצוי את הספרות הישראלית, אינו יכול שלא להתרשם מן הזיקה לברית החדשה, שהייתה לכוח נוכח בחוויה התרבותית הישראלית. בשישים שנים האחרונות, אמרנו, עד מלחמת העולם השנייה, יש איזה פסק זמן שכולם מחביאים, כל הסופרים במרכאות, כל הלבלרים האלה, המתוסבכים, את כל הקטעים הנוצרים שלהם, שלא יפרסמו את זה, קום המדינה מתחיל סיפור חדש, לא קרה שום דבר. בשישים שנים, היה עוד עשר שנים מתועלת, שעשר שנים לפני כן, פרופסור קצה יעלון אמרה ישר מהקמת המדינה. היא כותבת את זה שמתחיל עשר שנים אחרי זה. בשישים השנים האחרונות הפכה, תשמעו טוב, הפכה הברית החדשה לכלי מותר בחיפוש הזהות הישראלית. זהות ישראלית, מי אני, מה אני? אתה נוצרי, ישו, אתה מסודר. והוא אחד ממאגרי הטקסטים המעמידים בפני היוצר את הברירה להשתמש בהם. עכשיו תשמעו טוב. יש פה עכשיו רשימה של כל אלה שנקראים בשנים, בשישים שנים האלה האחרונות, סופרים, משוררים. מה שהיה בעבר כבר סיפרנו, עגנון, ביאליק, הצג, ברדיצ'בסקי וכל הכנופיות האלה ביחד. עכשיו יש כבר סופרים, משוררים חדשים. אתם לא שמעתם כמעט על אף אחד, טוב שכך. ואחר כך, אחרי שאני אקריא את זה, כדי באמת לשכוח אפילו את השמות. מעמודי התווך של הספרות הישראלית, פנחס נתן זך, יונה ולך, חנוך לוין, עמוס עוז, אבנר טריינין, חיים בר, יואל אופמן, פנחס שדה, לאה גולדברג, שלה בכלל היה תסבוכים עם הנצרות, יורם קניוק ורבים אחרים. אני כבר חשבתי שזה כבר מספיק, וזה כבר נקרא רבים. לא, 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 זה עוד מיעוט, היא אומרת. יש עוד רבים אחרים. של הסופרים הנדרשים שהם ממכונני הספרות הישראלית, ממכונני הלבלרות הישראלית, ממכונני. אנו מצויים כ-50 שנה אחרי השבר הנוצרי היהודי שחוללה השואה, כן, כבר דיברה על זה פרופסור יעלון. אין במדינה היהודית של היוצר הישראלי החי בה, כבר אין מאוויים בהשפעת הפיתוי הנוצרי. הברית החדשה לא נכללה בתוכנית הלימודים של סופרים ומשוררים ישראלים כשהם היו נערים בתיכון, בגלל השבר הזה. ככה זה היה, אני אומר עוד שעות סיבה, סיבה מרכזית יותר, אי אפשר לעולים החדשים, 1,200,000 עולים מארצות המזרח, 250,000 פליטי השואה, להגיד להם רבותיי, אנחנו הולכים לנצר אתכם, תתחילו להריץ את ישו, זה הסיבה. אבל אחרי שכבר הצליחו לנצר אותם בצורה יפה, על ידי מכבסת מילים, כבר אין בעיה. זה אני אומר שזאת הסיבה האמיתית. אבל היא אומרת שזה לקח זמן עד שהשבר הזה, אחרי מלחמת העולם השנייה, מתרפא. אוקיי. על כל פנים, אפשר אולי להבחין בין הסופרים הירושלמים לסופרים התל אביבים. הירושלמים התוודעו לברית החדשה דרך הגיאוגרפיה, דרך המקום, ואילו התל אביבים דווקא בתיווכו של הרומן העברי של אותם אלה לפני, ביידיש, במשעול הצר של קאבק, הוא היה צריך להיות מתווך דתי נוצרי בשבילהם, שנכלל בתוכנית הלימודים העברי. קאבק כן נחשב, כן נכלל הוא כותב, ונחשב רב מחר. זאת אומרת, זה הנצרות שלו בכל ה... בכל הזורמה הזאת של הכתיבה שלו, הרבה, הפך להיות רב מחר. הרבה מאוד פה ישראלים קנו את הספר שלו. זו ביוגרפיה ספרותית, היסטורית על חיי ישו. עמוד 200, גישת היחיד. שירתה של לאה גולדברג היא דוגמה מובהקת לכך. בשירי הבולטות, האילוזיות, זאת אומרת, הדמיונות לדמויות המרכזיות, בברית החדשה. שיריה הנוצרים המוקדמים של לאה גולדברג, כן, שעתיד לאפיין את כל חייה ויצירתה. והיא מוזכרת המון המון, לאה גולדברג, יוצאי התקשורת ואיפה לא. עמוד 229, הניתוחים הטקסטואליים שהובאו במאמר הזה מלמדים, אומרת, אני פשוט דילקתי, היא לוקחת כל שיר שלהם ומראה, איך דוח דוח, הכל מתחיל בנצרות ונגמר בנצרות, והרצה לישו והרצה לנצרות. הניתוחים הטקסטואליים שהובאו במאמר זה מלמדים על כל מיני התחברויות של יוצרים, כן, עוד, יש עוד, עוד, עוד שם הזוי שקוראים להם יוצרים, זה נקרא, זאת אומרת, את הזוהמה והזבל הזה, זה נקרא יצירה. כן, על שם יש אצילות, בריאה, יצירה, והשוויון הנוצרי הפרוטסטנטי, משמי שמיה לבירה המקטה, הכל שווה, יצירה ואין יוצרים. אז כל מיני התחברויות של יוצרים ישראלים לטקסט המרובד והשכבתי של הברית החדשה, אחד מגורמי המשיכה של הברית החדשה הוא, כפי שהוזכר, האופציה לגאולה יחידנית, לחוויה דתית פרטית. דווקא הדגש על האלמנטים, על הגורמים של הגורמים של גאולת ישראל, של גאולת היחיד, נהיה היום לאחר כינונה של המדינה והגשמתה של התחייה הלאומית. כן, התחייה, המושג, מה שדיברנו על זה בהרחבה בשיעורים האחרונים, המושג הזה הקודמים, לגבי המושג של תחייה, כן, אחד מהיסודות המכוננים של תיאוריית הגזע, כן, הציונית, מוזכר המושג הזה של תחייה, שכולם מתים, כן, מנוונים, רק מי שיהיה ציוני, נוצרי פרוטסטנט, הוא נקרא שהוא קם לתחייה. כן? נהיה היום כינונה של המדינה והגשמתה של התחייה הלאומית לכוח מושך. אחר הגאולה האישית יכול להסביר את הנהייה הרבה ואת הכוח שמוצאים יוצרים רבים בעשורים האחרונים בברית החדשה. מה היא פה מדגישה? חוויה דתית פרטית, ולא מה. זאת אומרת, היא באה להוציא, להפקיע מחוויה דתית אחרת. היא באה להפקיע את החוויה הדתית הפרטית מהחוויה הקיבוצית הקולקטיבית. כי למעשה כל זמן שהמפלגה של מפאי, כל תנועת הפועלים, הם שלטו על הציונות, אז המילה אין כזה מושג של יחיד ופרט. כולם נוצרים פרוטסטנטים, כל התנועות הפועלים לפי הגרסה של הלותרנית, של הקבוצה. קומונה, זה מרטין לותר, כן? קומונה, זה הגיע מהמזרח, לא משנה, אבל זה קומונה, קומן, להיות ביחד, קבוצה, קומונה, לאום, כל זה, זה מרטין לותר. אבל, את זה היא לא יודעת, כי היא לא מתעסקת בפילוסופיה של המדעים. אבל ברגע שהאקדמיה עוברת, מה שהם קוראים לזה טרנספורמציה ערכית, מהנצרות הפרוטסטנטית הלותרנית של הקבוצה, הקומונה, הלאום, לנצרות פרוטסטנטית של ז'אן קלווין, של האוניברסליות, של היחיד, כולם מתחילים לדבר כמו רובוטים את החוויה הדתית הפרטית הנוצרית. אוקיי. עד לפה סוף ציטוט מקרטון בלום. נעבור כעת לפרופסור אמנון רס קורקוצ'קין, כן, הוא ביקש, ואולי גם שהוא רוצה להיפגש איתי, ונפגשנו, הוא רוצה אמנון להמשיך להיפגש איתי, כיוון שהוא אומר שהוא מוצא הרבה ידע שהוא לא ידע, רוצה לראות ממני. המכון מקורותיו, דוקטורט במכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים ורעיונות, על שם כאן, אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת באר שבע, ומעורכי כתב עת תיאוריה וביקורת. והחיבור שלו, כן, זה גם בתיאוריה וביקורת, לביקורת שלילת הגלות בתרבות הישראלית. הוא יוצא בביקורת נחרצת נגד הפנטזיה שהמציאה הציונות, שהם שוללי הגלות, בעוד שהם שיא הגלות. זה אמרתי לו, בשמצתי הוא ככה בלכתוב. הרי זה מצורה מאוד פשוטה, הוא באמת חייך. הרי הם שיא הגלותיים, הם הביאו את כל הגלות, צחבו על הגב שלהם לפה, בצורה מתוסבכת, נחיתית, את כל הנצרות הפרוטסטנטית, הקלוויניסטית, הלותרנית, והם מדברים על זה ששלילת הגלות, שכאילו היהודים אמיתיים הם גלותיים, ועוד שהם שיא הגלותיות. ובכן, כן, שלילת הגלות תרבות הישראלית, תיאוריה ביקורת מספר 4 עמוד 23, סתיו 1993, נתחיל לצטט אותו בעמוד 29. משמעותו של מושג הגלות בולטת בהקשר ההיסטורי הנוצרי. מסגרת שמגדירה את עצמה במובהק ובמוצהר כלא גלות. היינו שזה מושג סינתטי ציוני שלילת הגלות. התודעה הנוצרית נסמכת על תפיסת ההיסטוריה, עוד פעם, התודעה הנוצרית נסמכת על תפיסת ההיסטוריה הפאולינית, כן, השם פאולוס, שליח של ישו, שהוא יצר את הנצרות הממוסדת, ובפרט האוגוסטינית, שגורסת שמאז הופעתו של ישו שרוי העולם בעידן חסד. הגלות היא המבחינה בין היהודי והנוצרי, שכן היהודי דבק בגלותו, שולל את הטענה שהעולם מצוי בעידן החסד, ששלילת הגלות הציונית פירושה שלילת היהודיות. כן? אז זה, בזה הוא מבחין, שלילת הגלות, כן, בתיאוריה הציונית, זה בעצם הנצרות הפאולינית. הציונות, ממשיך לצטט, הציונות המתיימרת למונופול על ההיסטוריה היהודית, כן, פה הם כבר לא אומרים אין מונופול, פה יש מונופול, שטיפת מוח, היא למעשה שלילתה של ההיסטוריה היהודית. עמוד 36, ההתעלמות מן העמדה החרדית, אומרת, מהעמדה היהודית, והזלזול המופגן בעמדה היהודית, היינו החרדית, הם חלק מן המגלה, מהמגמה לשלול כל אפשרות לביקורת על ערכים התרבותיים הקיימים. זאת אומרת, השטיפת מוח בצורה כזאת, שעדי כך שנזלזל ונתלם, אז בכלל אנחנו לא צריכים בכלל, אנחנו מתגוננים, אומרים הציונים, בפני הביקורת המוזקת של היהודים, של החרדים, על ידי כך שאנחנו מזלזלים ובזים לזה, אז במילה כבר לא מגיעים לזה בכלל להתמודד עם זה. זה מה שהוא כותב. אני מצטט אותו. עוד פעם, המגמה לשלול, כן, ההתעלמות מהעמדה החרדית והזלזול המופגן בה, הם חלק מן המגמה עצמה לשלול כל אפשרות שאפשר יהיה לבקר אותם, את מה שאצלם זה ערכים תרבותיים קיימים. מגיע הדבר עד כדי אימוץ מלא של היחס והדימויים הגזענים האנטישמיים הקלאסיים של החברה הציונית כלפי היהודים, היינו החרדים. סוף ציטוט. כל מילה מיותרת. לתתת עוד פעם את פרופסור אמנון קוצ'קין, עוד פעם, מעמוד 87, כן, מספר 20, תיאור הביקורת 2002, הכותרת ברית שלום ובין בית מקדש, הדיאלקטיקה של גאולה ומשיחיות. דיאלקטיקה זה שני כוחות מנוגדים, שכל הזמן מתחככים ביניהם. למשל, הדיאלקטיקה ההגליאנית של המורה של קארל מרקס, שהוא אומר שהכל הולך בכיוון למעלה כל הזמן, ויש היסטוריה של גייסט וולט גייסט, וכשההיסטוריה של גייסט נמצא למעלה, באותו טווח של זמן, אז ההיסטוריה של, אז הוולט גייסט נמצא למטה. בהמשך זה הפוך. מין היסטוריה של חיכוכים בין שני כוחות. אז הדיאלקטיקה של גאולה והמשיכיות בעקבות גרשום שולם. עמוד 91, מוטיבים דתיים קיימים בתנועות לאומיות רבות, וגם ההיבט של גאולה הוא המאפיין היסודי של מרבית המיתוסים הלאומיים. כלל ההבחנה הדיכוטומית, זאת אומרת, דיכוטומיה זה חלוקת קבוצה לשתיים, על ידי העצמת הניגודיות בין שני הקבוצות, שהרבה פעמים זה סתם מלאכותי, אבל יצירה, הרי הכל זה פה מלאכותי אצלם. בין דת ולאום. כן? הוא עוד פעם אומר, זה מיתוס של הניסור, מה שדיברנו על זה בעבר, הניסור הנוצרי הפרוטסטנטי, דת ולאום, דת וחברה, דת פסיכולוגיה, דת וכו'. אז הוא אומר שזה מיתוס, זה שקרים וכזבים, ההבחנה, הניסור הזה, בין דת ולאום. כן? דיכוטומיה בין שני קבוצות, נוסעים, לוקחים שני דברים בצורה, חוסרים אותם בצורה מלאכותית ומנגידים אותם אחד מול השני. שעיצבה את הדיון במאה ה-19, במחתית הראשונה של המאה ה-20, היא בעייתית ביותר ואינה מקובלת עוד.